ערב טוב לכם, צופים יקרים, שוב אתם איתנו כאן, בעוד תוכנית של מקובלים כותבים. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום.
היום התוכנית שלנו תעסוק בספר, מה זה ספר. ולפני שניכנס לעומק, מה כותבים על זה המקובלים, בכלל, המילה ספר היא עושה תמיד הרגשה נעימה אצל האדם. אפילו היום בדור של המכשירים הסלולריים, הפלאפונים, אייפון ואייפד, אנחנו רואים שעדיין המקום של הספר יש לו תמיד מקום מיוחד, ואפילו אני זוכר שבהתחלה המכשירים היו מאוד מאוד קטנים, של הסלולריים, הם התחילו להיות יותר ויותר גדולים, והתחילו לקבל גם כן צורה של ספר. זאת אומרת, אפילו הצורה החיצונית שלו היא גם כן, כן משהו מאוד, יוצא שהספר הוא מאוד מאוד קרוב לאדם. מאיפה זה מגיע?
נו, קודם כל זה מאוד ארגומטרי, זאת אומרת זה מתאים ליד, אם אתה מדבר על ספר המודרני לאדם, וחוץ מזה על אלקטרוניקה אני לא מדבר, אבל על ספר בעצמו, שאתה לוקח ספר ביד, יש לך הרגשה נעימה, כמו שאמרת, מפני שזה דבר מאוד אינטימי, קל, שלי, אני פותח, אני קורא, אף אחד חוץ ממני, אני עכשיו לפי קצב שלי ולפי איך שאני מבין ונכלל ומרגיש, נכנס יחד עם הטקסט לאיזה קשר מיוחד. ולכן אין דבר כזה יותר קל, יותר נגיש, יותר פנימי גם כן, קרוב לגוף מספר. הוא לא דורש שום אביזרים מיוחדים.
אין שום מחיצה, הוא ישיר, יוצר כן, קשר ישיר
כן,
איתו.
כן, זאת אומרת, הצורה עצמה היא מאוד כזאת, ולכן באמת, אם בעתיד יהיו ספרים אלקטרוניים, ושאף, אנחנו כבר רואים שמתפתח לקראת זה משהו, וזה באמת יהיה יותר נוח והכל, הם יצטרכו להיות ממש כמו הספר. לא כמו שעכשיו עדיין מסכים וקוראים שם ככה, לא, אני לא מרגיש עדיין נוח עם זה, כמה שראיתי. אבל יכול להיות שכן, ובכל זאת זה יהיה מורגש כספר שלך.
אנחנו עוד מעט מתקרבים לאירוע שנתי שנקרא שבוע הספר. כן. לכבוד שבוע הספר אנחנו יודעים שכל ההוצאות לאור מוציאות את הספרים שלהם ומציעות אותם. מה, איזה ערך מיוחד נותן את הקבלה למילה הכתובה של הספר?
וואה, זה הייתי אומר שזה הכל. זאת אומרת, כל הקשר של האדם עם העולם האמת שאנחנו רוצים לגלות אותו במשך החיים שלנו, שאנחנו על ידי זה זוכים לצאת מהקונכייה הזאת הקטנה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו לעולם יותר גדול, נאור, ועכשיו כאן בזמן שאנחנו חיים בעולם הזה לפתוח לעצמנו חלק הנסתר של המציאות, זה הכל על ידי הספר, אין אמצעי אחר. כרגיל יש קצת איזה תמיכה על ידי אינטרנט ודברים עוד אלקטרוניים, טלוויזיה, מסכים בקיצור, אבל ספר נשאר בכל זאת כדבר הקרוב.
הוא האמצעי הטוב ביותר להעביר כן. את המחשבות ואת הידיעות.
אני רואה שכל התלמידים שלנו בכל העולם, אמריקה, סין, אפריקה, לא חשוב איפה שהם נמצאים, אני כבר לא מדבר על אירופה, בכל זאת לא מסתפקים באלקטרוניקה, אלא קונים ספרים ולומדים לפי הספרים.
למרות שמציעים להם בעצם אותו דבר.
כל אחד נמצא עם לפטופ ביד. כאילו בתיק.
זה גם צורה של ספר.
כן, ובכל זאת הם מעדיפים שספר יהיה לפניו. כנראה שבחוכמת הקבלה זה במיוחד, יש בזה איזה מין הרגשה שכך אתה יותר קרוב למקור. ספר, סופר, סיפור, ספר זה גילוי, מגילה. ולכן אני לא חושב שאנחנו נראה שזה מיד ככה ומהר מאוד מסתלק מהאופק. כמה שאנחנו עוד צריכים תיקונים לעשות בעולם, הספר עוד יישאר ספר.
אז לא פלא שכל פעם אנחנו מתעוררים מחדש לספר, רוצים לקחת אותו, לחוז בו,
כן.
להתרגש איתו. אז הזכרת את ספר סופר סיפור, אני אקרא עכשיו מתוך שמעתי קוף צדיק זין, מה כותב על זה בעל הסולם. ספר סופר סיפור. ספר נקרא כמו מטרם הבריאה. סופר הוא בעל הספר. סיפור. הוא איחוד של סופר וספר שצריכים לקבל בחינת סיפור. זאת אומרת, התורה עם הנותן התורה ביחד. אז ניקח את המשפט הראשון, ספר נקרא כמו מטרם הבריאה. למה הכוונה?
ש... מחשבת הבריאה, זה בעצם נמצאת שם. אבל כשאני מקבל את זה וקורא את זה, זה לא מספיק. כדי לקרוא נכון את הספר, אני צריך להגיע לסופר. צריך להבין אותו, להרגיש אותו, אני צריך לגלות אותו דרך הספר. אם אני סתם קורא ספר, אז יוצא לאותיות שמדברות על משהו שלא לזה התכוון הסופר. הסופר, אני מדבר על הספר שנקרא ספר תורה, כן? שדרך הספר הזה אנחנו מגלים את הסופר, את הבורא. ולשם זה נכתבה התורה. זאת אומרת, כך היא מגיעה אלינו.
זאת אומרת, המטרה של הספר היא לגלות את הסופר.
כן. חוכמת הקבלה זה נקרא כך. שחוכמת הקבלה זה שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. וזה מגיע על ידי הספר. לשם זה נכתבים לנו ספרים הקדושים. בכלל, אם אנחנו מדברים על ספרים, אז הספר נקרא, בחוכמת הקבלה יש כזה מושג הספר. שזה הכוונה לזוהר.
ספר הזוהר.
כן, שלא כל, המקובלים לא אומרים כתוב בספר הזוהר, כתוב בספר.
כאילו שיש רק ספר אחד.
כן, זה באמת כך. ולכן המושג הספר זה אמצעי לגילוי הבורא. שכתב, הביע את עצמו באיזושהי צורת כתיבה, באותיות, בסימנים, כי כל עוד זה סימן. כן? בצורת הסימנים, ברצף מיוחד, שאנחנו נדע, נתפעל מהם, נקבל מהם איזה תגובות, הבחנות, כניסות כאלו, ואז יהיה לנו יכולת דרך הסימנים האלו להתקשר לסופר.
והסיפור שהוא אומר, שזה סיפור הוא איחוד של סופר וספר, שצריכים לקבל בחינת סיפור. מה זה הסיפור, החיבור הזה שהוא אומר?
או, סיפור זה שאני לא סתם מכיר את הסופר. סיפור זה שהוא משנה אותי, שאני עם הסיפור הזה עובר כל מיני תהליכים, מטמורפוזות כאלו של התיקון, שאני נעשה אדומה לסופר, שאני נעשה כמוהו. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור חיי. זה לא שאני קורא על משהו, אני בעצם, מה שאני קורא זה גם כן הוראה, זה נקרא לכן תורה, הוראה, כן? שאני לפי זה משנה את עצמי ומביא את עצמי למטרה.
זאת אומרת, כשאני קורא ספר, אני קודם כל צריך לקרוא אותו כסיפור החיים שלי.
כן. ואז... שעכשיו אתה מתחיל לחיות עם הסיפור הזה יחד. ולהתקדם.
ומהסיפור הזה אני אחר כך יכול לגלות את הסופר.
אתה מגלה גם סופר וגם סיפור וגם ספר יחד. והסיפור זה אתה.
זה עליי.
כן, לא עליך, זה אתה בעצמך.
זה אני בעצמי?
כן, כי לפני שהתחלת לקרוא ספר לא היית במציאות. זה לא נקרא שהיית. אלא הייתה לך איזו נקודה שבלב, מה שנקרא. ועל ידי הספר אתה קולט את הסיפור, הסיפור הזה נכנס לתוך הנקודה שבלב, מתחיל להרחיב אותה ומתחיל לעשות אותך דומה לבורא, אז הסיפור הוא כאילו אותם השינויים שאתה עובר בלהידמות לבורא ולהיות אדם. לכן זה סיפור חייך, סיפור ההתפתחות שלך. מטיפת זרע, מנקודה.
הספר יכול להיכנס לתוכי ולחיות בתוכי?
לכן זה נקרא גילוי. לכן זה נקרא, ספר זה מגילה, גילוי. זאת אומרת, שזה מגלה לך בך, זה מגלה את הבורא.
זאת אומרת, כשאני קורא בספר, אני בעצם צריך לבקש, תיכנס לתוכי ותתחיל לחיות.
זה, לזה ספר מיועד. כן.
טוב, לא ידעתי שיש לו כאלה עוצמות חזקות.
דרך, כמו שדיברנו מההתחלה, שרק על ידי הספר אנחנו מגלים את התכלית.
דיברנו על הסופר. של, כן. של הספר. יש איזשהו דיאלוג מיוחד בין הקורא לבין המחבר של הספר? כדי שבסופו של דבר הסיפור הזה ייכנס לתוכי?
זה מין שיחה. אנחנו משוחחים דרך הספר, אני וסופר. אין כאן עניין של זמן, מרחק. אלא הספר הוא מציג לי איזשהו אווירה קומוניקטיבית כזאת. ביני לבין הסופר, שהספר זה כאילו, זה מנגנון המשותף, שבו אנחנו יכולים להיכנס, אני מצידו והוא מצידי, אני מצידי והוא מצידו, ולהתקשר. הספר זה מנגנון הקשר בינינו.
וה... מה עושה הסופר? מה התפקיד שלו? להעביר לי את הסיפור? להיכנס לתוכי?
סופר הוא לא מעביר רק את הסיפור, סופר הוא עושה פעולות עליך דרך הספר. זאת אומרת, הוא גם פועל בצורה חיה, בצורת מה שנקרא, נגיד אונליין, כן? אליך, בזמן שאתה נמצא בקשר עם הספר, ומעורר אותך דרך הספר, ואתה אפילו לא יודע איך שזה פועל. זאת אומרת, אתה כאילו פותח ספר כמו איזה תינוק, או בכלל, רק נכנס במגע. ובזה אתה כאילו פתחת דלת לאיזה מקום, ואז משם מתחיל להיות השפעה עליך. אז אתה בזה נותן לסופר רשות להתחיל לעבוד עליך. זה נקרא כבר בהחלט עבודת האדם, שכמה שהוא פותח יותר ויותר מצפה שהסופר יתגלה לו, יעבוד עליו, אז בהתאם לזה הוא מצליח.
כן, אני מבין שזה לא דבר כל כך פשוט לתת לסופר להיכנס לתוך...
לא, זה צריכים להבין שספרים הקדושים זה מקור הכוח מיוחד, זה לא פסיכולוגית, אלא מקור הכוח מיוחד שאתה דרכם מתקשר לעולם הרוחני, ואתה בעצם נכנס למנגנון עצום גדול מאוד שמתחיל לעבוד איתך. אתה נכנס לאיזה מערכת ענקית.
אני אולי להבדיל עובדי הבדלות, אבל נאמר כשרואים סרט טוב אז הסרט משפיע עליי ואני אנסה להיות כמו הגיבורים שבסרט.
כן, זה פסיכולוגית ככה אדם נכלל מזה.
אז מה הכוונה שהספר פתאום נכנס לתוכי והוא בעצם מנהל אותי?
כי אתה בנוי בצורה כזאת מלכתחילה שאתה שנכנס לתוך המנגנון של הספר, אתה נכנס שם וממלא את המשבצת כאילו שמפתח נכנס לתוך החור של המנעול. וזה נקרא שאתה פותח את הספר. ממש פותח, כמו מפתח את המנעול. ובזה אתה פותח גם כן מצד השני האפשרות למחבר לעבוד עליך.
אני צריך לנסות לפתוח את הספר, או אני צריך לבקש מהספר שיפתח אותי?
גם זה וגם זה. אתה צריך להשתדל לפתוח את הספר, במידת ההשתדלות שלך לפתוח את הספר, אתה מגלה שאתה לא מסוגל את זה לעשות, ואז אתה מחפש את המחבר שיפתח.
אז רציתי לשאול עוד על המחבר. המחבר חיבר את הספר שלו?
זאת אומרת, הבורא.
הבורא?
שכתב.
אוקיי,
דרך, אני... דרך נביא, דרך מלאך, לא חשוב. נו.
אוקיי.
כן?
אז נגיד שדרך נביא או דרך איזשהו מקובל אחר, ונגיד שהמקובל עכשיו לא נמצא בחיים, אבל השאיר אחריו איזשהו ספר. אז אומרים לו, הספר הזה הוא ממשיך לחיות. כאילו זה המקובל עצמו. הוא עכשיו, כאילו אין בעיה מזה שהמקובל לא חי, הכוח שלו הוא נמצא בתוך הספר.
המערכת היא נשארת. אדם שלא נמצא בגוף שיכול לכתוב, כתב בגופו הסתלק, אבל הוא נמצא במערכת. רק בגופו הוא לא נמצא.
אז איך לתאר את הקשר הזה של הספר הפיזי הזה, שנכתב על ידי מקובל, המקובל כבר לא נמצא, אבל בעצם פה יש פה איזשהו משדר של כוחות שהוא שולט בספר הזה כדי להשפיע על האדם, מה זה
כי בדיוק? כי הספר זה כמו אלקטרוני. כאן אני צריך להפוך.
לחזור למודל.
כן, לחזור למודל המודרני. כי הספר שהוא כתב, זה כאילו שהוא רשם לך במנגנון, בארכיון, או בזיכרון האלקטרוני, ועזב. ואז המנגנון הזה הוא קיים. זאת אומרת, הוא ישלים, יש מערכת גדולה, ששם נמצאים כולנו, כל הנשמות, עם כל הקשרים שביניהם, ומה שעשה המקובל עם הספר, הוא גילה את החלק מהמערכת כלפיך. כן? ושגילה את זה, הוא גילה את זה בתוך המערכת עצמה. כלפיך הגילוי שלו, מה שהוא סידר לך והכין לך, זה מובא נגיד בתוך ספר. זה לא חשוב. והוא עזב. אתה דרך הספר הזה כאילו נכנס למנגנון. הספר זה לא ספר. זה חלק מהמנגנון העליון. ואז אתה משתדל להיכנס, לא יכול, מבקש עזרה, ואז בצורה הדדית שאתה מבקש ועוזרים לך מצד השני, כן? ככה זה עובד. וחוץ מזה, זה נדמה לך שאתה לא נמצא בקשר עם הסופר, גם כן פיזי סופר, לא רק הבורא שמתגלה דרכו. אלא שאנחנו קוראים ספרי מקובלים, אז אנחנו ממש מרגישים אותם כמו שהם אנשים שאני נמצא איתם בקשר מאוד מאוד פנימי. מאוד פנימי. נגיד כמו שבעל הסולם או הרבש, אנשים הקרובים לי ממש, אני מרגיש אותם מבפנים. אני כאילו, אני...
כאילו שהכרת אותם לפני...
לא שרק הכרתי, שאני לא צריך דיבור, אני לא צריך לראות אותם. דרך מה שהם כתבו, אני מרגיש אותם שזה פשוט הם בי נמצאים.
אז זו בדיוק השאלה, מה באמת הזהות האמיתית של מחבר הספר? זה היצירה שהוא עשה, או שזה הדמות שלו?
זה חלק מהמערכת, זהו. זה חלק מהמערכת של הנשמות. זה הוא, ולכן הוא פותח לך יכולת דרך אותה המערכת שהוא גילה, שהוא יסד, שהוא תיקן מסך הכל המערכת הגדולה, להתקשר דרך החלק שלו שהוא עשה למערכת הכללית. זאת אומרת, הוא עשה לך בעצם כניסה, הבאפר, המתאם, מקשר.
זאת אומרת, הספר הוא כרטיס כניסה, כמו איזה כספומט כזה, שאני כן. איתו יכול להיכנס לכל המערכת של הנשמות.
כן.
אני רוצה לעבור עכשיו למה זה נקרא קריאה בספר, אז זה כותב גם בעל הסולם במבוא לספר הזוהר. קודם כל הוא אומר, במבוא לספר הזוהר עוד חטא, האורות העליונים מכונים ספר, כמו שכתוב בספר היצירה, זה מה שקראנו ספר סופר סיפור, הוא ברא את עולמו בשלושה ספרים, ספר, סופר וסיפור. והנה גילוי החוכמה שבכל ספר אינו בלבן שבו, אלא רק בצבעים. דיינו בדיו, שממנו באות האותיות שבספר בצירופי החוכמה אל המעיין, שבדרך כלל יש בספר אלו ג' מיני דיו, אדום, ירוק ושחור. אז קודם כל מהציטוט הזה נראה שיש הרבה מאוד צבעים פה. אז קודם כל רוצה לשאול על הלבן, שהוא אומר, הנה גילוי החוכמה שבכל ספר, אינו בלבן שבו, אלא רק בצבעים, בדיו. והוא אומר שיש גם שלושה צבעים, אדום, ירוק, שחור. למה הוא מתכוון? כי ספר, אנחנו יודעים, מודפס בדרך כלל בשחור לבן.
זה לא צבעים ודאי, כמו שאנחנו לומדים בחומת הקבלה האלה, אנחנו צריכים להביע... הרבה מאוד הבחנות רוחניות באותיות, בסימנים למיניהם, ולכן משתמשים כמו שבעולם שלנו בכל מיני הבחנות שיש לנו בין הדברים הגשמיים, שזה צבעים, צלילים, גובה, רוחב, זמן, תנועה, כל מיני דומם צומח חי, נוזלים וכן הלאה. זאת אומרת, בחומת הקבלה אנחנו צריכים לכל ההבחנות הללו כדי להביע מהות הדברים הרוחניים. ולכן כאן זוהר אומר לנו שמחלק את קודם כל מחלק את האותיות גם כן לצבעים.
זאת אומרת, לא רק שחור, אלא יש גם
לא ירוק. לא שחור על גבי לבן, אלא גם כן אדום, ירוק, כן, ולבן.
אוקיי, אז בואו נמשיך עם זה. הוא אומר ככה, הוא אומר, עולם האצילות, שהוא סוד חוכמה, שכולו אלוקיות, הוא מבחינת הלבן שבספר.
כן.
כלומר שאין לנו תפיסה בו כלל, אלא כל הגילוי שבספר השמיים, הוא בספירות בינה ותפארת ומלכות, שהן ג' עולמות ביאה, להיותם מבחינת הדיו שבספר השמיים.
כן.
אז יש לנו את הלבן.
זה אדום, ירוק, שחור.
אוקיי.
ועל רקע לבן, אתה כותב, או הבחנות של עולם הבריאה, זה צבע אדום, או הבחנות של עולם היצירה, זה צבע ירוק, או הבחנות של עולם העשייה, זה צבע שחור.
ומה עם הלבן?
הלבן זה רקע.
זה רק רקע?
כן. כי אין לך תפיסה בו. אתה תופס רק על פני הרקע אותיות. אם לא היה לך רקע הזה שאתה לא תופס, גם כן לא היה לך מה לתפוס.
אבל הוא אומר, עולם האצילות הוא סוד חוכמה, ואנחנו יודעים שהנשמות צריכות לעלות לעולם האצילות.
שהם עולים עם העולמות ביה לעולם האצילות. אז הם עולים כבר בצבעים שלהם. ואז יש לך אותיות אדומות, ירוקות, לבנות, השחורות, שחורות. על פני רקע הלבן.
אז השלושת הצבעים האלה לא נמחקים? לא פתאום הכל הופך להיות לבן?
לא. בצורה כזאת אתה מגלה. אתה לא יכול לגלות צבעים, אותיות בעולמות בריאה, יצרה, עשייה, אלא שאתה מעלה את עצמך בתוך העולמות הירוביה לאצילות, שם יש גילוי.
אז בפועל את הצבעים בעצם...
אצילות אני... בעצמו אתה לא יכול לגלות עולמות, כי שם אין גילוי. הכל לבן. בעולמות ביה אתה לא יכול לגלות שום דבר, כי שם עדיין האור לא מגיע, אין מקום לגלוי.
אז אפשר לראות שום צבע.
כן. לכן כשאתה גורם כנשמה עליית העולמות ביה לאצילות, אתה בזה גורם לגילוי. ואז במהו הגילוי? האותיות צבעוניות באדום, ירוק, שחור, על רקע לבן.
זאת אומרת, בשביל לראות את הצבעים, אני חייב שיהיה לו תמיד, חייב שיהיה שהוא רקע, והרקע הוא לבן.
כן.
זה לא שאני מגלה את השחור, כן. קודם, את
האדום. ויש לך כל מיני אותיות, חוץ מזה שיש לך 27 אותיות, 22 ומנציפח, הסופיות. כן? יש לך גם כן 27 אותיות מבריאה, מיצירה ומעשייה.
אז אני מגלה אדום ולבן, שחור ולבן, ירוק ולבן.
כן, 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 כן. הכל הרקע לבן.
זאת אומרת, תמיד יש לבן ועוד משהו.
כן.
וכשאני משיג את כל הצבעים ביחד, זאת אומרת, עשייה, יצירה, בריאה,
שאתה מדבר על זה שמתקנים את הכל.
נגיד, השגתי כל צבע, כן, את האדום על הרקע הלבן, את הירוק על הרקע הלבן, את השחור על הרקע הלבן.
כן.
אז התחברו הרי כל הצבעים, או שהצבעים לא מתחברים.
זה נקרא גמר התיקון.
מה זאת אומרת?
גמר התיקון שתיקנת את כל האותיות, בכל הצבעים, על הרקע הלבן, אז יוצא לך שאין לך הבדל בין רקע הלבן לכל האותיות. כי אתה מימשת אותם עד הסוף. זה כמו שנגיד, הייתה לך עוגה ואיזשהו משקה, וטבלת את העוגה בתוך המשקה, עד שיצאת כל המשקה על ידי העוגה.
אז בסוף, אז את מה שחטת? את כל הלבן?
כל הלבן שחטת לתוך האותיות. כי בסופו של דבר אתה צריך לגלות את האצילות. זה האור האינסוף. אבל לגלות אותו אתה יכול רק על ידי האותיות. אז על ידי כל הצורות האותיות וכל הסימני האותיות, אתה מוציא את הלבן מהאצילות עד שהוא הופך להיות כולו לאותיות העבודה שלך. אותיות הנשמה.
אז אם אני אנסה סתם לדמיין את זה לתוך איזשהו משחק, יש לי איזשהו דף לבן ואני רוצה לדעת מה כתוב בו.
אז אתה לומד בעצם לא מה שכתוב. אתה לומד מה שחסר ומה שנשאר. במה שעוד מחצה את הלבן ובמה שעוד משאיר ללבן. זה מה שאתה לומד.
עכשיו כשאני מסתכל פה על הטקסט, יש לי אותיות שחורות ויש יש רווח, כן. לבן.
אז מצד אחד אתה קורא את האותיות.
אני כאילו לא מתייחס לבן, אני מתייחס רק לאותיות השחורות.
כן,
הלבן
אבל
זה דבר להתאפל ולא חשוב.
אבל בעצם מה שמשפיע עליך הלבן.
הלבן?
כן. הוא מקדם אותך לצורת האותיות הבאות. זה האור המקיף שעובד עליך ומושך קדימה. בעצם כל החיסרון בא לך מתוך הלבן שבין האותיות.
אז העולם שלנו הוא הפוך?
כן, בדיוק.
כי אנחנו מתייחסים, הלבן לא מעניין אותנו, מעניין אותנו רק האותיות השחורות.
נכון. והרוחניות היא נמצאת בין האותיות.
אז איך צריך אז לעשות?
לא, שום דבר. זה ישפיע, זה כל הזמן מקדם אותך. עד כמה שאתה מתעמק בלבן, עד כמה שאתה מתעמק באותיות, הלבן משפיע עליך יותר.
אז אם לוקח ספר קבלה, עדיין, זאת אומרת, לקרוא את מה שכתוב בשחור, כן? לא לנסות לראות מה יש בלבן.
מה שאתה מגלה בתוך האותיות, זה רק מגלה אותך להמשיך לגילוי. זאת אומרת, עוד ועוד ועוד להוציא מהלבן שבין האותיות.
אז בוא נמשיך עם הלבן, ממשיך פה בעל הסולם, הוא אומר ככה. ויחד עם זה יש להבחין, כמו שהלבן שבספר, הוא העיקר הנושא של הספר. והאותיות כולן הן נשואות על הלבן שבספר, ולולא הלבן לא הייתה אפשרית שום מציאות לאותיות, כן. וכל גילוי החוכמה שבהן. אוקיי, זה באמת הגיוני, שאנחנו צריכים תמיד רקע, אבל זה שהרקע הוא החשוב, ואותו מגלים, זה באמת
זה שאתה לא יכול לגלות אותו, אז ממך זה נעלם כאילו החשיבות שלו. אבל בעצם רקע זה הכי חשוב. רקע זה אור הלבן המופשט, שבו כל החוכמה, רק בשבילך זה לבן ואין בו שום צורות.
אז מה זה אומר, במה צריך אז להתרכז, כדי שבאמת לחדור דרך להרגיש מה שיש בלבן הזה?
שאנחנו נכנסים לחוכמת הקבלה ודרכה לאותיות ולצורות ולצירופים שלהם, אנחנו בעצם מתקשרים ללבן. אנחנו מרגישים שלבן סביב האותיות, ממנו כל הכוח, שזה הבורא שנסתר שם, ולאט לאט על ידי האותיות, על ידי החסרונות שלנו, מתגלה. שאנחנו כאילו האותיות האלו מטביעים עליו. האותיות הן בסך הכל ההגבלות שלנו, שאנחנו לא מסוגלים להתקלל בלבן.
עכשיו, כשאנחנו כותבים, אנחנו כותבים אותיות. מה זה אומר שאנחנו כותבים אותיות? אתה אומר שהאותיות זה
גבולות. עד כמה שאני מסוגל לקבוע את עצמי על רקע הלבן. מציאותי.
עכשיו,
אותיות זה צורת המסך שלי. זה האות.
עכשיו, מה שעשינו עכשיו, ששוחחנו על השחור והלבן ועל התכונות של זה, אני מבין שזה נכון רק לספר קבלה. כל
כן, ודאי. זאת אומרת, רק לספר שמי שכתב אותה...
יש הרבה ספרים ומודפסים כן. כולה באותו צבע שחור לבן.
רק מי שכתב אותה, הוא כתב אותה מההשגה הרוחנית.
אז לגבי ספרי קבלה, אני יודע שיש עניין מאוד מאוד מיוחד, של להעביר ספר קבלה אחד לשני, למסור ספר קבלה אחד לשני, שיש בזה איזושהי פעולה מיוחדת שנותנים למישהו ספר בקבלה.
זה פשוט אתה נותן לאדם הזדמנות גם כן לפתוח את העולם, גם כן להגיע לשורש נשמה, גם לא להישאר ככה בעולם הזה ולגמור את החיים האלו כבהמה, אלא להמשיך ולצאת כבר לנצחיות, להתעלות מעל הזרימה הזאת הבהמית שהוא נגמר כמו כל החיות ובהמות, אלא לעלות עד שהוא מת, לעלות לדרגת הדרגה הרוחנית, ואז להמשיך לחיים נצחיים. זה הספר בעצם מזמין אותנו.
אז אנחנו עכשיו בסיום התוכנית, איזה הצעה היית נותן לצופים, שאולי רובם צופים בנו בערוץ רוב הזמן, שכדאי להם לקחת ספר כדי להתחבר שוב
ל... קודם כל, אני חושב שאדם שדואג למטרת החיים שלו, למהות החיים שלו, לא לפספס את החיים, הוא חייב לקחת את הספרים האלו ופשוט לקרוא אותם. ספר אחד יותר מתאים לו, ספר שני פחות מתאים לו, יותר מתאים לפי אולי מצב רוח, או היום זה מתאים, מחר פחות, ואז הוא לוקח אחר. הוא בסך הכל צריך כל הספרים שלנו. זה לא כל כך הרבה, מקסימום כמה שיבזבז על זה כסף. וחוץ מזה, מאוד חשוב אם הוא ידאג לאחרים, שיהיה לו כמה ספרים שהוא ימסור לשני ויקח בחזרה, כמו איזה ספרייה.
גם אם הוא לא מסוגל לקרוא, הוא יכול גם להעביר ספר למישהו.
כן, 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 זה מאוד מאוד חשוב. בזה המציל נפש אחד בישראל.
גם זה מסייע לו. גם אם לא קראתי את הספר, אבל אם העברתי את זה גם...
כאילו מציל עולם כולו. טוב. אז אני מאוד ממליץ לא להפסיד את ההזדמנות הזאת, לבוא לדוכנים שלנו. בשבוע הספר ולהצטייד בכניסה לעולם הרוחני.
טוב, אז תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונשמח לפגוש אתכם גם בשבוע הספר, ותמשיכו להיות איתנו כאן בערוץ. תודה לכם ולהתראות.